ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 כן, חבר'ה, יש עוד בוקר למי שלא... זה, היו הזקות בתל אביב, אוי אוי אוי, באמת. אז יש לכם הזקה אחת, מה קרה? הצפון ככה כבר איזה שנה, מה התרגשתם? בוקר טוב, בן כספית.
והדרום 20 שנה.
כן, יש דרות. אגב, הדרום, תראה, תפו תפו, חמסה חמסה, בלי עין הרע. וואלה, כותלים את החיזבאללה, והאלה בדרום אפילו רקטה, משהו, צנח לו זלזל. צנח לו זלזל.
זלזל, אתה זוכר את הטלוויזיה?
כן, כן, עכשיו יש פאדי. לא זלזל.
זה היה זלזל. לא, זלזל. אז קודם כל, סליחה, אתמול אמרתי ש... לדעתי בחמש, שש, פאדי שלוש, ואתה יודע מה הבעיה, מחכים בפחד גדול לטיל הרביעי בסדרה הזו, לקלם פאדי.
כן, בדיוק.
והזלזל מה היה? הזלזל היה משהו שנסראללה בלבנון השנייה, לא?
יש מצב, של הבאדה באדה היה שם את
משהו
הזלזל,
כזה, בדיוק. כן. חיינו בין הזלזלים.
תראה, יש
לגבי
פה...
הדרום, חיזבאללה, חיזבאללה, נסראללה, חמאס. נסראללה ולא חיזבאללה. חמאס די מרוסק, מה?
יפה, יפה.
לא סתם אומרים, תעשה את העסקה כבר.
יפה.
תסיים את זה.
כן.
כן.
בדיוק, מה... לא סתם תוקפים את נתניהו.
רגע, אז
לא
בעצם הייתה לך...
נתניהו. חמאס הוכרע, לא סתם תוקפים את נתניהו. יש סיבה, יש היגיון לזה שתוקפים את נתניהו. אתה מבין? חמאס הוכרע.
אני רק מזכיר, בעיקר תוקפים את תושבי הדרום והצפון, מי שפונה מביתם, פונו מביתם תושבי הצפון לפני שנה, הדרום לפני שנה, הם גם סופגים את האש, ונתניהו בזמנו, על המפונים מהמונה, הוא הסביר, כן, אני יודע מה זה להיות מפונה מביתי, אחרי שהפסדתי בבחירות, היינו צריכים לעבור לשרתון. אף אחד לא תוקף אותו, הוא ראש ממשלה, ולא רק שלא תוקפים אותו, הוא גם נוסע לוויקנד בניו יורק, בתוך כל זה.
תראה, אני...
אבל אנחנו מפספסים את העיקר.
מה העיקר?
הייתה לך הזקה?
כן.
נו, ספר מה עשית.
קמתי, יצאתי לחדר מדרגות,
רגע,
נו,
זה...
מה.
רגע, זה טוב, זה העיר אותך?
כן, העירו אותי,
תגיד, לא, אז אנחנו חייבים להתעכב על זה, בוא, אינון, זה לא כל יום.
כן.
אז אתה בעצם שומע את ההזקה מתעורר.
אני שומע את ההזקה.
אין לך ממד בבית?
איזה אירוע, הייתה הזקה, לא, אין לי ממד בבית.
בבקשה.
כן.
אז מה, אז אתה יוצא לחדר מדרגות, ואת מי אתה פוגש שם?
את השכנים.
ומה אומרים?
אמרתי להם, זה לא שעה להזקה. זה לא שעה להזקה.
אוי, אמרת?
לא. אז היא צחקה, אישה מבוגרת, צחקה, אמרה לי, מתי אתה רוצה אותה? אמרתי לה, בשמונה, נראה לי סביר. 6:30? תגיד לי, מה קרה? איך יאיר לפיד אמר? אני קם מוקדם מאוד בשש, פעם אחרת הוא אמר 6:30. תשמע, האיש זה באמת כוכב רוק. תשמע.
אז העיקר אני מגיע לביבי מכל נושא, אבל ביבי לפחות ראש הממשלה.
לא, אתה לא מגיע לביבי מכל נושא.
יאיר לפיד, אתה מבין? יאיר לפיד.
כן.
מה ההשפעה שלו כרגע על החיים שלנו?
תראה, הוא בעיקר מסית, מפלג, מפצל, משסע.
אוקיי.
זה מה שהוא עושה, יאיר לפיד למחייתו. הוא, בעיקר, הוא כרגע יש לו אג'נדה לסיים את המלחמה. מה הוא רוצה? איזה לסיים את המלחמה? מה אתה רוצה? מה אתה מדבר? מה קורה לך? לא מבין. מה הוא מקשקש? מה הוא מקשקש לסיים את המלחמה? איזה לסיים את המלחמה? מה לסיים את המלחמה? יש שם חטופים. מה אתה רוצה לסיים את המלחמה? איך תסיים את המלחמה? סינואר לא מגיב. יש מצב שהוא חוסל. אי, מי תסיים עכשיו את המלחמה? מה אתה רוצה? מה? מישהו יכול להסביר לי? מי שיכול להתקשר לשאול אותו, יאיר, אינון שואל, מה אתה רוצה למען השם? מה אתה רוצה? איך הגעת להיות ראש ממשלה? איך הגעת? הכל פה זה בדיחה? לא באמת. זה כמו שאני אהיה ראש ממשלה. מה כאילו? לא הבנתי את האירוע. כולם אומרים לי, תהיה ראש ממשלה. לא, אני לא אהיה ראש ממשלה. אני, למרות שאחרי שיאיר לפיד היה ראש ממשלה, כל אחד יכול להיות ראש ממשלה. כל אחד. גם אני. אחרי שהוא היה. לא יהיה, אני אהיה בתקשורת, אני אוכל לך את הראש, אוכל.
אני יודע.
בוא, היה את הפאקמן?
אני רוצה להגיד לך משהו שיכול להיות שאני... ברור, אני רוצה להגיד לך משהו שיכול להיות שאני אתחרט עליו.
נו.
יש מצב שאני מעדיף שתהיה ראש ממשלה מאשר תוכל לי את הראש בתקשורת. אני קרוב מאוד לאירוע. תמשיך.
יכול להבין את זה, כן. מה יקרה לי כשאני אהיה ראש ממשלה? אתם תתגעגעו לביבי, וואי, אתם תתגעגעו. אתם תגידו איזה אינטלקטואל הוא היה, איזה אינטלקטואל, איזה איש, כמה זהיר הוא היה, כמה אינטליגנט, כמה תפארו אותו כל היום, רק בשביל זה שווה לו להישאר, כן, להישאר חי, כן, כשאני אהיה ראש הממשלה.
אינטלקטואל וזהיר אינטליגנט כבר פיארנו אותו הרבה מאוד פעמים, כולל לבדך הנאמן. הבעיה היא שזה לא כל כך משפיע על ניהול המדינה. אבל תראה, אתה בעצם ליד ביבי, אתה כמו טראמפ. אני לא צוחק עכשיו. ביבי וטראמפ, יש בהם הרבה מאוד דברים דומים, מכונת הרעל, מכונת הפייק, אני ואפסיות, הנרקיסיזם, המוכנות לשרוף את העולם, העיקר שאני אראה טוב בתמונה. אבל טראמפ הוא בוב על עם הארץ, אילג על סף הפיגור. באמת, אני מסתכל עליו, אני לא יודע איפה לשים את עצמי, ונתניהו, כמו שאמרנו, משכיל, הבנה גיאופוליטית, קורא ספרים, כותב ספרים, כותב שטויות בספרים, אבל משהו אחר לגמרי. בקטע הזה הם דבר והיפוכו, ואתה לא. אתה יותר טראמפי. מסכים איתי?
אני, כן, יותר טראמפי.
יפה.
תפסתי טראמפ.
בהצלחה לכולנו.
לא שלגמרי הקשבתי למה שאמרת, אבל
לא, לא חשוב,
כן,
לא
כן,
חשוב.
אבל בגדול אתה צודק. לא מה כן. שאתה אומר, אתה צודק. מה בגדול. שאתה אומר, אתה צודק. תשמע, מה השם אמרת?
ביבר.
תגיד, מה זה היה הכללות אתמול אחר הצהריים על יריב לוין? כל הרשת שערה.
דווקא לא ראיתי שום שערה. כן. אולי כי לא התעניינתי. אני, יש לי עיקרון אחד בחיים. מה שקרה בווגאס נשאר בווגאס. רבתי על זה עם אריה, זה הספיק לי. אתה רשאי להגיד מה שאתה רוצה, אבל תניח לי.
אוקיי. בסדר.
בכל זאת, צריך להיות תחום לכל תוכנית.
לא, בסדר גמור, אני מכבד את זה, אתה מבקש לעזוב את זה, אז אני עוזב את זה.
לא, אני לא אגיד לך מה, אתה בניגוד שכשאני מדבר, למה אתה מקלל, ולמה, לא, אתה תקלל, תעשה מה שאתה רוצה. אני פשוט, ההתייחסות שלי ניתנה כבר אתמול, אני שקלתי להתנצל, והחלטתי בסוף שלא, להתנצל בפני הבאמות כמובן, החלטתי בסוף שלא, ולהשאיר את זה as is, הלאה.
טוב, תראה, אני מנסה להבין את הרציונל, מתי נתניהו מתנהג באופן מחפיר שלא יעלה על הדעת. האם כשהוא טס,
ומתי לא?
האם כשהוא טס לאום, כן, ועוזב אותנו פה במלחמה, שזה לא יעלה על הדעת, והוא עושה את זה רק בשביל שרה, בשביל שהיא תוכל להסתובב בניו יורק ולעשות שופינג? או כשהוא לא טס לאום ומזניח את הדיפלומטיה ואת המדיניות של מדינת ישראל, וזונח את אחת הבמות החשובות של הבינלאומיות, ומרשה לעצמו להיעדר מהעצרת. או שיש אופציה שלישית, תשקול אותה, תשקול אותה, והיא, מה שהוא יחליט, זו התשובה. מה שהוא יחליט, זה האירוע שבו זה מחפיר, לא יעלה על הדעת, בושה וחרפה, איך הוא מתנהג, והכל זה בגלל שרה ויעיר. אז אני מבקש כאילו לדעת מה התשובה, אם אתה יכול לתת לי את התשובה.
אני לא הצלחתי להבין.
א', זה כשהוא נוסע, ב', זה כשהוא נשאר, ג', זה לפי מה שהוא מחליט.
אני לא הבנתי מה אתה רוצה מהחיים שלי.
מתי הוא מתנהג בצורה מחפירה? מה כל כך זה לא כמוני שאני לא מקשיב למה שאתה אומר ואומר לך אתה צודק, זה לא אותו דבר.
לא, לא מבין מה זה השאלה מתי הוא מתנהג בצורה מחפירה.
מתי?
כשיוצא הרבה.
כשהוא עיסה זה מחפיר או כשהוא לא עיסה זה מחפיר?
אתה מדבר על האירוע הספציפי.
כן, על האירוע הספציפי.
אז אני מציע,
ספציליטי, שהוא טס לאום או כשהוא לא טס לאום, או לפי מה שהוא יבחר, ואז אתה אומר מה שהוא בחר זה פשוט מחפיר, נורא גרוע, זה פשוט בושה וחרפה, זה לא יאמן.
אז אני רשמתי, כי אני לא רוצה פשוט...
תרשום, זה מאוד מורכב.
לא, אחר כך פשוט אתה תגיד שאני לא רוצה לדבר עליו, אני אענה לך בזמני.
הבנתי, אוקיי, בזמנך. בזמנו, בזמנו.
בזמנו.
עכשיו, אני רוצה להגיד לך, תשמע,
זמנו לורדון,
אני דיברתי אתמול עם איזה גורם מערבי, גורם מערבי, והוא אמר לי לגבי המלחמה, משהו שמאוד עודד אותי, הוא לא נאמר עד היום בריש גלי, אבל אני חושב שחשוב להשמיע אותו. והוא אמר שהמלחמה הזאת תימשך עד שתושבי הצפון יחזרו לביתם בביטחון ובתחושת ביטחון. אני חושב שהדברים חשוב שיאמרו, שאנחנו נכנסנו לאירוע שיסתיים רק ברגע שתושבי הצפון חוזרים לביתם או יותר נכון לומר, לביתם, בביטחון ובתחושת ביטחון. זה דבר אחד. דבר שני, הוא טוען, אותו גורם אלום, שהחיזבאללה לא מממש ומנצל את יכולותיו בגלל לחץ איראני, שיש לו יכולות הרבה יותר חזקות, ושאנחנו צריכים להיות מודעים לאירוע הזה. דבר נוסף, הוא אמר שעוד צפויות נכונות לנו עלילות והפתעות שנהיה ערוכים ומוכנים מצד ישראל לעשות להם כל מיני דברים. בירות לא מחוץ לספקטרום, בהחלט בספקטרום. התחושה שלי היא שישראל רוצה להסלים את האירוע, וחיזבאללה הוא זה שמעכב את ההסלמה. כלומר, ישראל כן רוצה להקות חזק בחיזבאללה, סוף סוף להקות בו, והאיראנים הם אלה שעוצרים את זה, כי הם לא רוצים לאבד את הפרוקסי השני שלהם גם, כדי שבמידה וישראל תתקוף את מתקני הגרעין באיראן, יהיה להם כאן זרוע שתוכל להקות בישראל, ולכן הם לא רוצים לבזבז אותה ולהשמיד אותה עכשיו במלחמה הזאת. זה בעצם האירוע, אם תרשה לי טיפה להיות רציני, אני מתנצל, כן? אני מתנצל שאני חורג ממנהגי ואני אומר משהו ברצינות, כן? זה לא, אני לא אעשה את זה הרבה, אבל אם תרשה לי, כמובן.
אם יורשה לי.
כן. אוקיי. טוב, בבקשה, בבקשה, כן, בן כספי, תודה שרון.
הגורם המערבי שינון מגל דיבר איתו אתמול הוא בנימין נתניהו, והוא לא היחיד שדיבר איתו, בעצם עם רוב העיתונאים המזוהים איתו, שזה לא מעט, הוא תדרך, חלק מהם הוא גם תדרך משהו לא נכון, שמחצית מהטילים הושמדו. אני מבין שאצל ינון מגל הוא קצת תיקן את זה, כי זה גם יוצר ציפיות. לחיזבאללה יש עדיין...
לא דיברתי עם ביבי.
אוקיי, אז לא. לחיזבאללה יש עדיין הרבה מאוד... אני לא יודע ממה להיות מבסוט יותר, מהבדיחה או מזה שאתה אוטומטית מפריע לי, זה לאו בר כיבוש.
אה, לא שמתי לב שדיברת.
נכון. גם זה מאוד מאוד מצחיק. עכשיו, בואו, שאלת מה לפיד רוצה, אז בואו נשמע את האינסרט היחיד שהכנתי להיום, שקוראים לו, אנחנו רוצים להציל חיים. בבקשה.
אתם צריכים להציל חיים, אבל בגלל חוסר הניסיון שלכם, בגלל הבריחה שלכם מהאחריות, בזבזתם זמן יקר שהיה מציל חיים.
וזה היה נתניהו, הוא אמנם אמר את זה ב-2021, בכלל על חיסונים, אבל זה מה שלפיד רוצה. לפיד היה ראש ממשלה חצי שנה. אני חושב שאין בישראל, אין אחד, אין, מתוך 10 מיליון ישראלים, גם הביביסטים, כמה זה, 300,000, לא יודע כמה, הארדקור, כאילו, שיצביעו נתניהו, גם אם הוא יאנוס את הבת הקטנה שלהם, הקטינה, כמובן שזה לא יקרה, וכל אופך סתם דוגמה, אפרופו טראמפ, אם ייקחו אותם לחדר סגור, ויגידו להם, תלחצו עכשיו על כפתור, ותחזרו לכהונת לפיד. לא קרה כל מה שקרה בשנתיים האלה, הם לחצו. וזה מרוב שכל אחד יכול להיות ראש ממשלה. הוא היה ראש ממשלה, לא רע בכלל, את השגיאות הגסות שלו הוא עשה בקמפיין, מה שנתניהו אגב לא היה עושה, נתניהו נשאר ראש ממשלה, מוריד את אחוז החסימה, מכניס את מרץ וכו' וכו'. ומה שלפיד רוצה כרגע, ולא רק לפיד, אני חושב שגם רוב עצום בציבור, זה להבין שהאירוע בעזה הסתיים, את סינואר אנחנו נהרוג כך או אחרת, אנחנו פשוט נהרוג אותו, אין, ואני מוכן לעשות את זה באופן אישי אגב, למרות שלא בטוח שאני אצליח, ולכן צריך לחתור בכל הכוח, בכל האמצעים, להחזיר 101 אחים ואחיות שלנו, שכמחציתם בחיים לפי נתניהו, זה 50 אנשים שהם יושבים עכשיו או שוכבים או קשורים באיזו מנהרה, והם נושמים, והם חולמים, והם מקווים, והם חושבים על הכיריהם, ורובם אנשים זקנים או חולים או לא קשירים או כן קשירים, ואפשר להביא אותם. ותחשבו אתם בבית, אתם חברים שלנו, מאזינים שלנו, כמה הייתם מוכנים לשלם כדי שמישהו מיקיריכם שכבר לא איתנו, אבא שנפטר, אמא שנפטרה, אחות, החבר הכי טוב, בן הזוג, בת הזוג, יחזור לחמש דקות. אז הם יכולים לחזור לכל החיים. וראש ממשלה שהוא יהודי, ושהוא אחראי, ושהוא מוסרי, צריך היה מזמן לעזוב הכל, להפסיק להגביל את המנדט, ואתה ודדי, אתה תדבר על זה ולא על זה, מה שעושה מי שרוצה לבלום, והיה לוקח את דדי ברנע ואת ניצן אלון, ואת רונן בר ואת כל האחרים, אומר להם, תביאו לי אותם. עכשיו, אחרי שעזה כבר הרוסה, כל הכוח של החמאס רוסק, אין שום סכנה מחמאס בחמש שנים הקרובות, ותפילתי היא שראש הממשלה כל ראש ממשלה יבין שכל רקטה שהוא שומע עליה שיש למישהו בעזה, חוטפת מיד טיל בכל השנים הקרובות. אז זה לגבי מה שהוא רוצה. אני חושב שהציוץ שלך, אם אתה יודע למה אני מתכוון, שיש בו תמונה מההפגנה שאין לפלסטינים דרך אחרת, כאן הוא ביתם, לכאורה זה מהמחאה עכשיו, הגיע הזמן שתסיר אותו.
איזה?
יש ציוץ שעם, עם שלט גדול, לפי הציוץ שלך, לא, אתה לא היחיד, אבל אתה לא הסרת אותו, שכאילו אין לפלסטינים דרך אחרת, כאן הוא ביתם. ובכן, זה משנת 2020, בכלל לא קשור לא למחאה הזו ולא לקודמת. זה הפגנה של שמאלנים.
מה, משהו ש...
אני אשלח לך אותו בפרטי אחר כך, לא צריך לה...
שלח לי
יותר,
אותו.
יותר מדי. עכשיו לגבי השאלה שלך, זה לסיום באמת, רגע, לגימה מהזירו?
זירו?
לצערי חזרתי לזה, כן.
כן, גם אני שותה תקלה, תקלה על הזה. גדולה. גם אני שותה תקלה על הזה.
תקלה גדולה מאוד
סדר,
מאוד.
בסדר, תשמע, אלכוהול לא, מיץ פטל ממותק לא, לא איזה לא, חבר'ה, משהו צריך לשתות. ותפסיקו עם המים האלה. מים, זה תפל.
אבל אתה לימדת אותי פה, תאים עם דבש ולימון.
די, אי אפשר, עם כל הבריאות הזאת.
לא, אבל עכשיו יש לי את התירוץ, אני צרות ומשתהל. תקשיב, מתי הוא מתנהג מחפיר, כשהוא זה או זה. תקשיב, חבל שהלכת לאירוע הזה, כי אתה תקבל ממני עכשיו את ההרצאה. אין כוח בעולם, כולל התפרצות הר הגעש וזוב, אם היו מביאים ומתקינים אותו ליד תל אביב. כולל 30 טילים גרעיניים של איראן בדרכם אלינו באטמוספירה, שיכול לשכנע את הגברת לא לעשות וויקנד בניו יורק על חשבוננו בכנף ציון בכל הזדמנות. עצם המחשבה לנסוע עכשיו בשביל הנאום המטופש הזה, שמע, אפילו אם זה היה שני בתי הקונגרס, גם הייתי, אתה יודע מה, אבל בנאומים כפי ששמנו לב ב-17 השנים של נתניהו לא משנים כלום. בנאומים מקבלים דבר אחד כן משנים, מוסיפים שני מנדטים זמניים כאן בסקרים בארץ. כלום אתה לא עוצר בנאומים, ביום שישי הקרוב האולם יהיה ריק, 8 בבוקר, האפקט יהיה 0, כל מה שהם רוצים זה לקחת את הכביסה, את הניקוי יבש, לנסוע לאסוף את הפרחים, היא תמיד מחזירה את כל הפרחים שהיא מקבלת, מחזירה, גם אם יבשים מחזירה ארצה, לקצת פמליה, קצת להרגיש על מלכי העולם, דפקנו את המערכת, זה הכל. עכשיו כל מי שהיה שם, כל מי שהיה שם אי פעם, אני מדבר איתך על מאות אנשים שעבדו, מראשי סגל, כולם, דרך העוזר הפוליטי והפרלמנטרי והיועץ ההוא, ומזכירים צבאים, את כל אחד מהם, קח לחדר סגור, סגור את האור, תעשה תשטוש קול, יספר לך את כל הסיפורים.
הנה, מצאתי את הציוץ. מצאתי.
יפה.
אתה צודק, אני רואה שכתבו לי באמת שזה מ-2000, מספטמבר 22.
הנה, אז עשינו משהו חיובי, אתה ואני פעם.
אבל יש לי 2,300 לייקים.
אתה מבין, קיבלנו את כל הסיפור כולו.
2,300, מי יחזיר לי את הלייקים?
מי
ערב לי ללייקים האלה ש 2,302 לייקים?
יש לי הצעה.
נו.
אני, עכשיו צועקים עליי שאני שותה זירו. אני מתחייב כאן. עכשיו שים לב.
נו.
5 לייקים אתה מקבל ממני, אתה תבקש, לא, תשמע, אנשים שולחים, מישהו שולח לי, דרי ערב לך על הלייקים. אני מוכן לתת לך 5 לייקים, אבל בציוצים שאני אסכים. יש ציוצים שלך שמצחיקים אותי שאני מסוגל, בסדר? 5 ונתחיל עד שננצל אותם.
סתם, אתה יודע, כאילו, מה זה שמה אכפת לכם? זה כבר נגמר, זה כאילו, זה לא חזר. מי יחזיר לי אותם? מי? איך כאילו...
לא בוכים על לייק שנשפך.
תבין?
אמיר אסקל, אתה מצייץ, הגיע אמש עם מגפון להפגין מול הבית של דרי, זה מה שקרה שם. אתה ראית מה קרה שם?
כן.
הבן אדם בן 70 ומשהו.
כן.
באים מתונפים שסנקים או ביביסטים או גם וגם, בום, טרח, יו, זה אלימות נורא. אתה מבסוט מהציוץ הזה?
אני שואל מבסוט. אני עיתונאי, אני לא מחווה דעה. אני אובייקטיבי.
טוב, אתה מצחיק אותי היום, אז קשה לי איתך.
תבין, לא, רק אני רק מדבר, ריפורטר.
ריפורטר, פייק ריפורטר. אתה פייק ריפורטר בעצם. ואפרופו פייק ריפורטר, אני באמת רוצה, באמת רוצה ממש אבל לעדכן אותך, כי זה חשוב.
כן.
זה באמת חשוב, שאתמול גם אתה, חצי מכונת רעל, אבל גם אתה, העליתם איזה יוזר שדפק ציוץ הסתה נוראי על ראש הממשלה, ולא אמרתי שזה בציניות. הנה אני אקריא לכם, קוראים לו יושרה לפני הכל. יש לנו הזדמנות פז לסלק את ביבי לנצח, הוא מתעקש ללך לנאום, בכיף שילך, לנצל את המסלול לפגוע בו, צוות חמוש עם רכבים, ועל הפרצוף שלו יש כאלה את הסימונים של הזקות. בקיצור, ציוץ שמבחינתי המצייץ שלו צריך להיות לא בחקירה, אלא בחקירה ובמעצר עד תום ההליכים. אלא מה? התחיל עם זה גיא לוי, ונמשך עם זה אביחי בוארון, הפסיכופת שכתב את הפוסט, ואתה כותב, כמובן שאתה תכתוב משהו שהוא יותר מצחיק, אין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר, זה אתה כתבת, וזה אכן יותר מצחיק, אלא שלפי פייק ריפורטר שעבדו על זה, ונשלח את השרשור, זה התערבות זרה, וזה קשור לעוד חשבונות. כאילו זה פייק, ואני מפציר בכולם, לא להפיץ אף אחד שקשור ליוזר שאמרתי מקודם, וליוסף ורחל באנגלית, באותיות אנגלית, יוסף ורחל, זה רשת התערבות זרה. זה לא אף אחד מאיתנו. אם זה לא היה, הייתי קורא למשטרה לעצור אותה מיד, אבל זה כנראה אנשים לא קיימים. זה שירות לציבור. וגם לך. זהו.
כן, תראה, לי בסך הכל הייתה הזדמנות לתת ויץ נחמד, כאילו, אתה יודע, מה אכפת לי.
הכי אהבתי את דרי ערב לך על הלייקים, זה היה באמת גדול, אבל תשמע, אתמול...
ערב לך על הלייקים.
אתמול הייתה לי שיחה עם מישהו או מישהי, אני כבר לא זוכר מי אני מדבר, והסברתי לו או לה, לה זה היה. אתה יודע שאין לי מודעות לייקים באמת?
מה זאת אומרת?
אני לא מסמן לייקים, אני בכלל לא מודע, אני לא מודע לחשיבות של האירוע, אני לא מסמן לייקים, ולא מתוך שאני לא אוהב לפרגן, אני מת, אני מאוד אוהב לפרגן, אני
מחלק... אתה לא לוחץ לייקים לאנשים כאילו?
לא לוחץ, אני עכשיו אומר לעצמי, לפעמים אני חוזר ואומר, רגע, זה נראה לי דבילי עכשיו, אני גם לא סופר את הלייקים שלי, רק אם מפנים תשומת ליבי, אין לי מושג, הרבה, מעט, לא, זה נראה לי דבילי, כאילו, מה, אוקיי, אז 2,000 איש סימנו...
לא, תפרגן, מה... כמו שתגיד לי, אני לא מודע לפרגן לאנשים.
אני אומר את זה, לא, אז אני כן מפרגן אותה, בקרדיטים כעיתונאי, אני כבר 20 שנה, לא תמצא, גם כשלא צריך, בן אדם שנתן יותר חילק יותר, וזה גם לא עולה לי בריאות, זה ההפך. אבל לא, ללייקים אני לא מודע, אני חושב שזה... זאת אומרת, זה פייק שלי, או פאק שלי, או... אין לי את המודעות, אני מנסה עכשיו להכריח את עצמי לסמן לייקים. באמת.
ואתה? חברים, אני קוטע את
הוואה הלבבית שלכם. רק שתדע שמחקתי את הציוץ הזה גם בטלגרם, זה עוד 2,300 לייקים, כן?
זאת אומרת, יש פה שרשור של לייקים.
ובערוץ וואטסאפ זה עוד 600 לייקים, סך הכל, סך הכל...
נשמחת נכנס לחובות,
5,200 לייקים.
אתה בגרעון?
רק תעדכן אותי מי מחזיר לי את כל 5,200 לייקים.
אני אגיד לך למי לא לפנות שיסגור את הגרעון הזה.
כן, זה בסדר. לסמוטריץ'.
ראית איזה ספר יש לו על השולחן אחרי שנתיים שר אוצר? השקעות לעצלנים.
כן.
טוב, בואו נצא לדיווחי תנועה ופרסמות.
שלום לאלוף במילואים ישראל זיו.
בוקר טוב.
ראש אגף המבצעים לשעבר, מה שלומך?
אני בסדר, מקווה שגם המצב ישתפר.
תנו לי רגע לעשות הקדמה לאייטם. אגב, פעם ראשונה שאני קורא את הוויקיפדיה שלך, ישראל, ולא ידעתי שאתה כזה גיבור, אבל בסדר. יש, אני לא ראיתי את הסרטון המדובר, אבל ינון וחבריו עשו לך איזה, מה הם עושים לי את זה כל הזמן, סרטון שכאילו אתה על הפיד והיפוחו וכאלה, והחלטנו שזה יהיה מעניין אם אתה תסביר את המדיניות שלך ואת מה שאתה חושב.
זה בעקבות הישראל זה והיפוחו?
כן.
אוקיי, אז בוא נשמע אותו, ואחרי זה תגיב.
יאללה, בוא נשמע. אני לא צריך להגיב על כלום.
לא, אחרי זה ישראל יגיב.
לא, עזוב את זה. אנחנו רוצים שתהיה שיחה בינך לבינו, ואני התחייבתי שזה יהיה מתורבת.
ברור.
בדיוק הפוך מהשיחות בינך לביני. אז אני מקווה שגם
נורא בזה. אז בוא נשמע את זה, ואחרי זה ישראל יגיב, בבקשה.
צריך לטפל בצפון, אבל צריך לחכות עוד שנה, שנתיים. אני חושב שהרבה קודם היה צריך להפנות את הקשב, ולטעמי כבר סדר גודל של כחצי שנה, שהיה צריך לקחת את כל המערכה הצפונה. מערכה כרגע בצפון, או היגררות לתוך מערכה כזאת, היא לא בטובתה של ישראל.
אוקיי, בבקשה ישראל.
תראו, אני אתחיל רגע מהסוף. הסיטואציה שנתנו במקביל לחודש של חמאס מפלצתי לא יכולה לחזור על עצמה פעם נוספת בצפון. לכן לישראל יש משימה להביא לכך שחיזבאללה יפורק, והשאלה המרכזית זה מתי. עכשיו...
אתה יכול רק לשפר את הטלפון, את האיכות של הטלפון עכשיו?
לא שומעים אותך משהו.
שומעים יותר טוב?
אולי תעלה לזה הר?
שומעים יותר טוב?
לא.
בוא ננסה להמשיך לראות לאן זה מביא אותנו.
אוקיי. אז אני מתחיל בזה שאנחנו לא יכולים לחזור, מדינת ישראל, מבחינת הביטחון הלאומי שלה, לא יכולה לחזור למצב שהחיזבאללה מפתיע אותנו, כמו שהחמאס בשביל החודש, מה עוד שמדובר בארגון הרבה יותר חזק מהחמאס. שומעים עכשיו יותר טוב אגב?
כן,
כן.
אוקיי. עכשיו השאלה, בניגוד למצב בשביל אוקטובר, שבו נכפתה עלינו מלחמה שלישראל בכלל לא היה אפילו שיקול דעת, אני חושב, בצורך שלה ללכת וברצף להשמיד את החמאס, מתי זה התזמון הנכון מבחינתה של ישראל לטפל בבעיה הזאת של החיזבאללה בלבנון, וגם מתוך הנחה שהחיזבאללה בלבנון, בשונה מהחמאס, הוא מאוחד, כיוון שהוא זרוע של איראן, אתה בסיכוי רב הולך למערכה דו-זירתית. זאת אומרת, זה גם חיזבאללה וגם איראן. ופה הסברתי ואני מסביר גם כעת, אני חושב שישראל צריכה ללכת, לטפל בזה, אבל כשמצבה הוא בצורה הטובה ביותר, הוא במצב הטוב ביותר. ובמצב הטוב ביותר זה אומר שאנחנו לא נמצאים אחרי שנה מלחמה עם פערים של מלאים בלי לפרט, עם אנשי מילואים שכבר הם מעל 200 יום, עם מצב כלכלי כפי שאנחנו נמצאים. אנחנו צריכים ללכת שמבחינה מדינית אנחנו מאוחדים עם האמריקאים למהלך מהסוג הזה, ולא רק על מנת לרסן את איראן, אלא ללכת אפילו עם סיוע אמריקאי למהלך מהסוג הזה. והמערכות ההגנה במדינת ישראל צריכות לעבור עוד קומה, עוד פעם, מבלי לפרט מספרים, ולכן נקבתי במועד הנכון מבחינתה של מדינת ישראל ללכת על מהלך של מלחמה כוללת, מלחמה מכריעה מול החיזבאללה, לפחות בטווח של שנתיים, אפילו במידה מסוימת יותר מכך. אלא מה? כיוון שהחיזבאללה קפה את עצמו או חיבר את עצמו לתוך המערכה בדרום, וישראל עשתה טעות, או ממשלת ישראל עשתה טעות, בפינוי המסיבי מדי שהיא עשתה בצפון, היה צריך אולי לפנות את יישובי קו העימות בלבד, זה לא מעבר לזה, נוצרה לנו בעיה ידועה מראש, והשאלה מתי הייתה מטפל בזה. אני טענתי שהמועד הנכון לטפל בעניין הזה היה כבר בחודש מרץ. למה בחודש מרץ? כי בחודש מרץ היה אפשר להרוז, להשיג את מירב, אם לא כל, אבל מירב הישגי המלחמה בדרום. אגב, גם אתה לוקח את זמן הפציעות של רפיח, אתה מגיע, אני יודע מה, למאי. ואז היו צריכים לקרות אחד משני דברים. אחד, שהסיום של המלחמה בדרום, בעיניי כמובן לפי התוכנית שהציג אותה שר הביטחון, עם היום שאחרי, כי בלי החלפת השלטון בתוך עזה, אתה משאיר את זה כפצע מדמם לאורך זמן, ואתה לא יכול לסיים את המלחמה בצורה שיוצרת לך איזושהי יציבות כלשהי באזור. כמובן עם החזרת החטופים, וברגע שאתה הולך על מהלך כזה, מעביר את משקל הכובד שלך לצפון, עוד לא הלכת למלחמה כוללת בצפון, אבל אתה שם את ריכוז הכוחות, אתה יוצר איום מספיק משמעותי מול חיזבאללה. אחד, רוב הסיכויים, וזה גם המערכת מאמינה עדיין בזה, לא רק באותה תקופה שציינתי, שהחיזבאללה ירד מהעץ ויחזור וילך על 17-01, משום שזאת לא מלחמה שלו, הוא נכנס אליה מתוך סולידריות. ולפחות לפי טענת האמריקאים והמתווך הוכשטיין, זה היה בהחלט בר השגה. ובמצב הזה ישראל יכלה להחזיר גם את התושבים לצפון, כפי שהוכנס לאחרונה כמטרה למטרות המלחמה. במדרגה מעל לזה יכלנו ללכת על מה שעושים כעת, מערכה מנגד, תקיפות, פגיעה ביכולות של החיזבאללה, וגם לזה יש כמה וכמה מדרגות, זה עוד לא מחייב אותך, לך למלחמה כוללת, ובוודאי לא עם תמרון קרקעי. עכשיו, ישראל לא יכלה, עוד משפט אחד, ישראל לא יכלה לעשות את שני הדברים האלה במקביל, והיא לא עשתה את זה, בגלל היקף היכולות שלה. גם מה שראינו לאחרונה, עכשיו, ההתקפה האווירית המסיבית, היה קשה לעשות את זה בתנאים שאתה, את אותו חיל אוויר, משתמש בו בדרום, בתוך מערכה מסיבית בדרום. ולכן, האמירה היא מאוד פשוטה. בוודאי שצריך לטפל בצפון, רק צריך כרגע לעשות מה שנקרא טיפול, שיכול להביא או הישג מדיני, או טיפול צבאי שמביא להישג מדיני, אבל לא להיכנס כרגע למלחמה כוללת, בוודאי לא עם תמרון קרקעי, ואגב, אני גם לא חושב שכרגע מישהו מתכוון, כולל ראש הממשלה, להיכנס למערכה כוללת עם תמרון קרקעי סליחה בלבנון.
טוב, א', לא הבנתי כלום, ב', לא שוכנעתי, כי תכלס אתה אמרת צריך לעשות עוד שנה שנתיים, בית אמרת היה צריך לעשות לפני חצי שנה, ג', אני, בניגוד אליך אני חושב שכן מתייחסים ברצינות לאפשרות שתהיה מלחמה כוללת, ד', אני לא יודע,
יש מלחמה כוללת,
אני לא יודע,
השאלה קרקעית,
לא, כולל קרקעית, כולל קרקעית,
אוקיי,
ד', אני אומר לך אמיתי ישראל, אין לי מושג מה קרה לך, אתה לדעתי הפכת להיות פרשן פוליטי, לא פרשן צבאי, כל הטענות שלך, כל החודשים האחרונים, זה רק לעומתי נגד ראש הממשלה. אני שומע ממך, מדברר את המערכת, מדברר את גלנט, מדברר את הצבא, כל מיני דברים כאלה. הכל תמיד, כל הזמן לעומתי לנתניהו, ביבי ככה, ביבי ככה, כולל בימים האחרונים, שאתה שואל איפה האסטרטגיה, כמו נהיית, כמו הפרשנים באולפנים. מה האסטרטגיה? מה נקודת היציאה? כאילו שאם יש אסטרטגיה, אז גם נתניהו צריך להודיע לנסראללה מה האסטרטגיה שלו. ולא יודע, כאילו, מה אני אגיד לך? והשורה התחתונה שלשמה התכנסנו, שלשמה התכנסנו, שכמו שאמרתי לך באלף, כאילו מצד אחד אתה אומר אלף, מצד שני אתה אומר בית, הכל הפוך, הכל רק לעומתי, הכל זה, נו, בסדר, אוקיי.
אינון, אני רוצה רגע להעביר משהו, ובואו נשמור על הטון הזה ועל האווירה הטובה. זאת אומרת, הוא נגד נתניהו, אבל הוא מדברר את הצבא ואת שר הביטחון. זאת אומרת, לפחות אפשר להגיד בכבוד שהוא בעד הצבא ומשרד ושר הביטחון, וכנראה שנתניהו נקדם.
לא, שהם נגד
זו
נתניהו.
זו המסקנה היחידה.
לא, שהם נגד נתניהו, זה מה שאפשר להסיק ממה שאמרתי.
אז שוב יש לנו קשר
על גלנט,
של מערכת הביטחון לא, נגד נתניהו.
פחות על גלנט, כן.
כך תענה, סליחה,
אינון, אינון. כן. אינון. בניגוד לפחות לאחד הדוברים פה, לי אין שום עניין בנתניהו. אין לי עניין פוליטי, אין לי אג'נדה פוליטית. אתה יכול להגיד זה גם אלף פעם, זה לא כך חשוב. משום שאני לא הולך לפוליטיקה, אני לא מתכוון, אני לא משרת אף אחד אגב, ואתה מדבר על אדם אחד, אז אם מישהו משרת מישהו, זה מי שמדבר על אותו אדם. אני לא משרת אף אחד, כי אתה לא יודע להצביע את מי אני משרת, מה זה המערכת? המערכת זה מדינת ישראל, אבל זה אתה צודק אגב, אני משרת את מדינת ישראל.
ראש הממשלה הוא גם מדינת
כל
ישראל.
כל מה שאני אומר, אגב, לא מעט מהמקרים שאני חושב שהוא פועל נכון, אני גם מחזק אותו, ועשיתי את זה מספר פעמים, אבל כשאני חושב שהוא פועל לא נכון, אני גם אגיד את זה, כי אני לא חושש, אני
רגע,
לא עובד
שנייה.
אצלו, מה לעשות?
אז בואו ננצל את האווירה הטובה.
רגע, עוד משפט. אני חושב שהייתי מאוד ברור, ויש הבדל מאוד גדול, אפילו אתה מבין את זה. למרות שאתה מנסה לייצר מה שנקרא, את הצחוקים ואת הדחקות, אתה מבין את זה מצוין שאתה בן אדם אינטליגנט. יש הבדל עצום.
אני מסתייג
מדבריך. בין מערכה מנגד למה שישראל עושה כעת, לבין מלחמה כוללת של כניסה לתוך לבנון, שיכולה להסתיים בבירות. ואני אמשיך לומר את דבריי בדייקנות, משום שהמשמעות של אי-הבנת דבריי יכול להכניס את ישראל כרגע ל-18 השנים הבאות בלבנון, ואני חושב שזה לא בטובתה של ישראל, ואת זה נראה לי שאתה כן מבין.
כן, אבל אתה יושב באולפן, בן, תשאיר לנו, אבל אתה יושב חודשים באולפן, ומדבר, עסקה, צריך לסגור את המלחמה, צריך לסגור זה, אין עסקה, זה הכל...
גם שר הביטחון אומר את זה, גם שר הביטחון אומר את זה.
בסדר, אבל אין עסקה, זה הכל... שנייה, בן, זה הכל... זה הכל פייק, האמריקאים אומרים את זה כל היום, אין, אבל ברור ששר הביטחון אומר את זה, אתה אומר מה ששר הביטחון אומר לך.
רגע, שנייה, ישראל, תקשיב לי רגע. תקשיב לי רגע, שנייה, תענה לו, לא לפני שאני רק מסתייג מאמירה אחת של עינון שאתה יושב באולפן, כי ישראל זיו, מה לעשות, בשבעה באוקטובר לא ישב באולפן, יחד עם עוד כמה. לא, ינון, זה לא כל כך בסדר, כי הרושם שאתה רוצה לייצר לבן אדם, שאגב בילה הרבה מאוד שנים בתוך לבנון,
זה לא רלוונטי.
זה כן, זה הכי רלוונטי.
גם ביבי היה בסבנה, נו, בסדר, אוקיי.
בסדר, אבל ביבי היה בסבנה, אנחנו יודעים את זה, אבל לא כולם יודעים. טוב. שישראל זיו נלחם והרג מחבלים.
יודעים,
בבארי בשבעה באוקטובר.
בסדר, יודעים.
והיה רוב חייו ברצועת הביטחון ונלחם שם בחיזבאללה.
בסדר.
ולכן כשהוא אומר משהו במלחמה,
הייתי במבצע של השיחו בד. בסדר, אוקיי.
נכון, אבל זה גם יודעים, אני אמרתי את זה אפילו. סבבה, אוקיי.
עכשיו, אבל ישראל
צריך לענות לך.
רגע, שנייה.
אבל הוא צריך לענות לך, מה שנייה? אתה שעה דיברת.
כל הקטע
של...
לא, אני עונה לך ענייני, אחי. אני לא מתעסק עם לקרקע אנשים ולעסוק בתדמיתם. זה באמת לא מעניין אותי. אתם יכולים להמשיך לעסוק בזה, זה לא מזיז לי. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. באסטרטגיה, בניגוד לפוליטיקה, החשיבות הכי גדולה היא של התזמון. לקבל את ההחלטות, החלטות, לא להימנע מהחלטות, לקבל את ההחלטות בזמן, וגם להשפיע לפני ההחלטה על האופן שבו אתה יכול להשיג את המרב עם מה שאתה רוצה. זה אסטרטגיה. פוליטיקה זה בול הפוך. זה כמה שפחות לקבל החלטות, כי החיים יסדרו את זה. עכשיו, אני לא בא כרגע בטענה, אני רק אומר דבר אחד. כשיש לך, נגיד, חלון מסוים לעשות עסקת חטופים, כמו אגב בסיום העסקה בנובמבר, היה חלון אחד, כלום, שעה, רבע שעה, שעתיים, לא משנה, יום אחד, לקבל החלטה, אם להמשיך אותה ולקבל עוד כמה חטופים, תופים או לא, ולא משנה, גם אם עשו טעות, זה בסדר, כי מה לעשות? אתה לא יכול תמיד לקבל החלטות נכונות. ופה החוכמה עם הנושא של החטופים, באמת רוצים אותם, זה בדיוק בחלונות האלה
לקבל את ההחלטות. ישראל, הפתאום, בסדר, אבל...
שסינואר רועש, יש מלחמה בצפון, למה שהיא
אבל אין שום עסקה, זה הכל פייק, פייק אחד גדול, שאין שום עסקה, ופתאום אתה מוכן לוותר על פילדלפי, כמו שהיית מוכן לוותר עליו ב-2005, וכל הקונספט אתה חלק מהקונספציה, אתה חלק מהקונספציה, שפתאום,
רגע,
שפתאום, סליחה, תן לדבר, שפתאום אפשר לדבר,
ישראל, תן לנו להשלים את השאלה ותן לנו את התשובה,
שפתאום אפשר לוותר על נצרים, שפתאום אפשר לוותר על פילדלפי, שפתאום אפשר לעשות עסקה שמשאירה שם עשרות חיילים ועשרות גברים ברצועת עזה, כל האירוע, זה הקונספציה,
ישראל, תענה,
דוגמה מעולה,
ינון, תן לי ישראל לענות, תודה,
לא, אתה יודע מה, בוא נמשיך את זה שעה הבאה.
מה השעה הבאה? זה מה הזמן?
לא, כן, אני יש לי, כן. חבר'ה, אני עובד בניגוד מה שינון קודם.
אז תודה שהיית איתה.
לא, אני רוצה שתענה על פילדלפי.
טוב, עכשיו או אחר כך?
אחר כך. ב-9 ו-3 דקות, תענה רק על פילדלפי.
איזה 9? 10 ו-3
דקות, סליחה.
ביי, להתראות, ביי. כן, מה השאלה? רצית לשאול משהו.
לא, דווקא. קיבלתי את כל התשובות.
הבנתי אותך. אז אני רושם פה בן רחל, לבית לוי אלפנדרי.
ואתה יכול גם להוסיף את הזילברמן.
זילברמן, זילברמן. בן רחל.
כספית.
כספית, כן. אוקיי.
כולם גברתו לכספי, ואבא שלי ואח שלו היו חייבים לעברת לכספית.
הבנתי.
למה? אין לי מושג.
ועד היום אתה מצייר על כך.
בדיוק.
הבנתי אותך.
כי זה רע על כספית, אתה יודע.
זה נכון. מעניין איך דווקא יצא לך שם של רעל.
באמת? באמת, כאילו, אתה יודע, זה, בסוף יש דברים שקורים נכון.
כן. מה שנקרא מכונת הרעל.
בדיוק.
אתה נשאר פה גם לשעה הבאה, או שאתה פורש?
אני מתלבט. אני אעשה פה, כאילו, איך היינו מפילים גורל?
אתה לא חייב לענות עכשיו, תחשוב על זה. אוקיי, בוא נמשיך את השיחה עם ישראל זיו. שלום, ישראל.
שלום.
בקיצור...
היינו בדיוק אחרי ששאלת אותו בסיפור של הסכמת לוותר על פילדלפי ועל מצרים.
שבסוף ישראל, אתה יושב שם באולפן, ואתה סוג של גיא פלג הפכת להיות, ואתה כאילו לעומתי לנתניהו.
אינון, בסדר, זה אחרי...
לא, ואז אתה נהיה שאפשר לוותר על פילדלפי, ואפשר לוותר על נצרים, ואפשר לצאת מרצועת עזה. אז רגע, הנה, אני חוזר על השאלה. ואפשר לצאת מרצועת עזה, ולהשאיר שם את החיילים. כן. בבקשה,
אני לא מוצלח, מה לעשות, ככה יצא. בן שני, אחי פרופסור, אני יצאתי הלא מוצלח, הכל בסדר.
כן, גם אני יש לי, כן.
כן, בטח, אחלה. מיקרוביולוגיה.
כן, זה גם הסיפור שלי, גם זה אצלי אותו דבר.
אתם ממש הופרדתם בלידתכם, לתשובתך, ישראל.
כן, בדיוק. תראו, יש דברים, אני חלק לא מבוטל מה שאני עושה, זה שהם מתייעצים איתי לא מעט על, על, על המהלכים, נקרא לזה האסטרטגיים. אני תמכתי מאוד כבר בתחילת המלחמה, ממש אפילו כפעולה ראשונה, לכבוש ולקחת את ציר פילדלפי, אגב לא רק אותו, גם את ציר מורד, לעשות את ההפרדות בין, בין הצפון למרכז והדרום, אבל בדגש על פילדלפי ומעבר פילדלפי מסיבה אחת. כבר אז אגב ידענו שמרבית המנהרות, או רובם ככולם, פחות לפי הדיווח המצרי, לא פעילות, והיה לנו מספיק אינדיקציות שזה כנראה נכון, אבל אתה יודע, אתה לא יודע עד הסוף, זה ברור. הבעיה העיקרית הייתה החשש מהברכה החוצה של, של חטופים ושל ה, של המנהיגות, של ההנהגה של החמאס. זו הייתה הדאגה, ולכן היה לזה מקום אקוטי לעשות את הפעולה הזאת בתחילת המלחמה. בסוף המלחמה המצב השתנה. למה הוא השתנה? הוא השתנה כי הדבר הכי בעייתי היה תקיעת הסבלנות של, של האמריקאים ושל המצרים. לאורך כל המלחמה היה דיבורים מאחורי הקלעים, לא, לא לפני הקלעים, בהיבט הזה של, של עד מתי המלחמה, האמריקאים היו מאוד לחוצים העניין הזה בגלל הבחירות שם, והיו דיבורים שונים על העניין הזה ש, שמתי ישראל צריכה לסיים את, ה, את המהלך הרחב שלה. פה, ברגע שישראל בעצם חצתה את הקו של, נקרא לזה, חודש מרץ, שהוא בעיניי איזשהו קו רכס כזה של המלחמה הזאת, שגם אחריו אני מזכיר לנו, העצימות ירדה, שחררנו חלק מהעובדות, מהמילואים וכן הלאה וכן הלאה. בעיניי, אגב, זה הסוף המלחמה הצבאית, לא, לא, לא המדינית בהכרח, כמובן, אבל מבחינת צבאית, ההליכה לרפיח ול, ולפילדלפי, היא הייתה כרוכה באופן מאוד ברור ביצירת משבר מול האמריקאים ומול המצרים. ואז השאלה, אם הגעת כבר לנקודה הזאת, ולא השתמשו בפילדלפי כדי, לפי מיטב ידיעתנו באותה עת, להוציא החוצה או להבריח את החטופים ואת ההנהגה, האם אז היה טעם ללכת על זה במחיר של משבר? וגם היום אני טוען שאני חושב שזה לא נכון היה לעשות okay. את זה.
תגיד, כמה אתה מדבר עם גלנט?
אני מדבר עם כל מי שמבקש להתייעץ איתי, אני שם את זה בעדיפות ראשונה, ומדבר עם כל מי שמבקש לדבר איתי, הרבה דיברו איתי אגב, כולל כאלה שלא היית חושב שיפנו אליי כדי לשמוע את הצעתי, פנו.
טוב, לא, אני דיברתי יותר בתדרוך שלך, לא לשמוע את הצעתך.
תדרוך, מה הכוונה תדרוך?
תדרוך, תדרוך זה שאתה הולך לאולפן, אז אתה לפני זה מתדרך, מה המדיניות, מה קורה בשטח, מה...
מתדרך או מתודרך, חינון, תהיה מדויק.
שמתדרכים אותו לפני שידור.
אז מתודרך, לא מתדרך,
כן,
אוקיי?
מתודרך.
ואני, יש לי חדשות בשבילך, כל הפרשנים בכל האולפנים,
נכון,
לפחות,
נכון.
הם מדברים עם המערכת, נכון, כל הזמן.
נכון.
עמוס ידלין מדבר עם אמן, תמיר איימן מדבר עם אמן, אני מניח שישראל מדבר עם אגף המבצעים,
לא,
עם הרמטכ"ל,
לא,
עם שר הביטחון, ב... זה בדיוק מה שהם צריכים לעשות.
לכן שאלתי, מה התדירות?
אני חייב להיות בעניינים, כי אני גם, כמו שאמרתי לך קודם, אני מייעץ להם.
אז זה מה ששאלתי, אתה...
לא שמים, לא שמים דברים בפי. בוא, אני לא כתב, אני לא עובד בזה, אל תדביקו לי דברים לא רלוונטיים.
שמע, היות שאני בתחום כבר כמה עשרות שנים, אז אני יודע לזהות מי המקורות ומי המתדרכים ומי אני, אני מה לעשות.
אני מדבר עם כולם.
בסדר, אוקיי, סבבה.
אתה יודע לזהות מי המתדרכים של... של פרשני ערוץ 14 למשל?
תלוי מי מהם. עכשיו אני רק יכול להגיד לך שאתה אמרת שאתה לפעמים מפרגן לנתניהו, לי קשה להיזכר כשאתה פרגנת לנתניהו, אבל בסדר, אוקיי, כאילו אני חושב שאתה...
זה חלק גדול מפעולות החיסול בהליכה לשחרור החטופים, אני חושב שהייתה להפך, דיברתי ברוחב לב גדול מאוד על האומץ שלו לקבל החלטה על הפעולה שם של החילוץ ורפיה, שבאמת צריך ביצים לקבל okay. החלטה כזאת.
טוב, ישראל, בוקר טוב שיהיה.
תודה, יישר כוח, תודה שדיברת איתנו, תודה. כן, בן כספית, בבקשה, תגובה ראשונה.
מה בבקשה? מה?
רבותיי, בן כספית שובר שתיקה, בבקשה.
כן, אחת ולתמיד. שמה, אני חושב, אתה יודע מה אני חושב? אני חושב ש... נעשה טוב אם נעשה אייטמים כאלה, ש...
תכי, סבבה, בוא נביא את ביבי גם. בוא נביא את ביבי.
לא, שבאמת יהיו מפגש של הקצוות, זאת אומרת, אם אתה, שתדבר אתה, בעיקר אתה, על, עם כזה ישראל זיו, שאתם הופכים אותו למסננת, ואם אני, אז... ונשתדל את החרבו דרב להשאיר, להשאיר לך ולי, ולא להרוג את המוראיינים, ואז יכול להיות שנרוויח מזה, מה אתה אומר?
אני חושב שבאופן כללי, בדרך כלל כשזה מישהו שהוא לעומתי לי, אז אני מפגין אורך רוח, בגרות, אחריות, קור רוח, שליטה במצב, שליטה בעצבים, רצינות ופוקוס. לעומת זאת, כשעולה מישהו שהוא לעומתי לך, אני פחות מזהה את, את יכולת השליטה העצמית, קור הרוח, העצבים הפחות רופפים וכדומה.
כן, הרי גם אתמול אמרת שיש בעיה עם היציבות הנפשית שלי. אז תשים לב, אני לא אמרתי שאני אחראי, סליחה, שאתה הוא זה שמתרלל, אני בניגוד לך מכיר בחולשותיי, ולכן הצעתי את זה על שנינו. אגב, אני עושה הבדלה ברורה.
אגב, אני מציע שתתחיל, תפסיק להגיד אגב, אגב.
בין פוליטיקאים, אני אעבוד על זה, אני עושה הבדלה ברורה בין פוליטיקאים, ששם זה כן יכול להיות יותר סוער, כמו אגב בנושא של המחאה, הנה אמרתי עוד אגב, לבין, אתה יודע, אנשים שהם לא פוליטיקאים, אין להם אג'נדה פוליטית, מובנית, כמו אגב הדוגמה המצוינת זה ישראל זיו, אבל בסדר, בוא נזרום, אם תהיה לנו הזדמנות לעשות דבר כזה, סבבה.
תעלה את ביבי, תעלה את ביבי.
אפרופו לייקים, אז כתב לי מישהו,
שלום לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו.
בוקר טוב אדוני.
בוקר טוב. כן, שאלה ראשונה, בבקשה.
שאלה ראשונה, מאיפה הכוחות, מר נתניהו?
ממה אתה עשוי?
ממה אתה עשוי?
כן.
תגיד, האם אתה מוכן תיאורטית להקים ממשלת חילופין עם ינון מגל?
בהחלט, בהחלט.
ומי יהיה ראשון ברוטציה?
שר, גדעון. מה עם גדעון אגב? תגיד, מה הוא עשה לגדעון?
אם ינון ידרוש חלוקה גם של הנכסים, והאישה וכאלה, שרה? עד כאן.
עד כאן.
מה הוא עשה עם גדעון, לא יודע, אבל אני מנסה לספר לך משהו מצחיק, אפרופו כל שיחת הלייקים, כותב לי מישהו, פעם עשיתי לייק לינון מגל בטיק טוק, אחרי שעה קפצו לי הריקודים של איציק זרקה. זאת אומרת, יש בעיה, אתה יודע, אנשים לא יכולים.
תדע לך שאני לא נכנס לטיק טוק, אני לא נכנס לטלגרם, אני לא נכנס לאינסטגרם, אני לא נכנס לשום מקום, אני רק בטוויטר, אני לא עובר על הודעות, יש לי מאות אלפי הודעות שמחכות לי שם בכל הרשתות האלה, אני לא מגיע לשם, לא נמצא שם, אני לא יכול, לא משתלט כבר על החיים שלי, החיים שלי יצאו משליטה, אני משייט באוויר, אני לא יכול, אני עובד בוקר, צהריים וערב, אני מנהל את מפעלות אינו ניוז, אני לא יכול לשלוט בכל הדברים האלה, ולכן, לקראת החגים, אני רוצה להתנצל. אני רוצה להתנצל. אני רוצה להתנצל בפני כל האנשים שלא עניתי להם כששלחו לי הודעות, שלא עשיתי מה שהם ביקשו ממני, שלא חזרתי אליהם, שלא היה לי פנאי אליהם. אנא, תסלחו לי, אני מפוצץ. בבקשה, תסלחו לי, אני מפוצץ. תודה.
אני מזדהה עם כל מילה שאמרת, מחכות לי הודעות באלפיהן ובעשרות אלפיהן בכל המדיומים. המקום היחיד שבו אני עונה זה אחד, מייל, שתיים, לפעמים בדי-אם של של הטוויטר, שלוש, וואטסאפ, למי שיש את הוואטסאפ שלי,
למי אין?
לא, אבל עכשיו בחלק ההתנצלות אני גם הרבה לחסום, אגב גם בוואטסאפ התחיל אצלי תופעה חדשה שאני חוסם אנשים שכותבים משהו רע על מישהו אחר, אבל זה מעצבן אותי, כאילו אין להם כלום איתי, אבל הם ענו למישהו שכתב משהו של טעמי הוא נכון בדרך בביסטית, כלשהי אני חוסם אותו שלא יהיה לי אלפית, כאילו לא להתעצבן, כי בגדול אחת המטרות הגדולות שלי בתקופה זו, זה לשמור על העצבים ועל הבריאות, כי זה לא פשוט, אתה לוקח את הדברים האלה ללב, אבל זה נכון, אין לי זמן, אי אפשר לענות לכל זה, אתם רוצים שאני ענה בפייסבוק, בשני העמודים בפייסבוק, לא ראה הודעות, באינסטגרם כמעט ולא, בטיק טוק בכלל לא, וכולי וכולי וכולי, וכמו שאתה אומר, אני משתדל לעזור, אנחנו עובדים עכשיו חנוך דאום ואני על סיפור של, אני לא אסגיר פרטים כי הוא נורא בישן, של פצוע צהל, גיבור אמיתי, בלי רגל, שמנסה להשיג לעצמו חניית נכים, אתה מבין? וזה לא קל. והוא לא יכול לקבל אותה במינוס 6, כי הוא יש לו טראומה ממינורות.
כל אחד בלי רגל רוצה תו נכה, תפסיק, באמת, כאילו, לאן נגיע? לאן הגענו? בן אדם, תקפוץ על הרגל, מה כאילו?
מה הבעיה? לדעתן?
כן, קח קביים, תו נכה.
תו נכה.
בסדר, אז נלחמת, אז נלחמת, אז אתה לא היחיד שנלחם.
אתה לא היחיד, כולם נלחמים. הנה, למשל, אינון, הוא נלחם בארוגות הרעל, של מכונת הרעל, וזה הרבה יותר קשה. וזה הכל זה הבצחוק, למי שלא הבין אותנו. אתה יודע, אבל יש כן תופעת סחר מטורפת בתווי נכה. יש גם את הפתקי נכה, אתה מכיר את זה?
לא.
זה שאתה על תור, שאתה פטור מתור, כי יש לך...
כן, כן, כן.
עכשיו, יש לי כזה.
וואלה.
לא לי, לאביגייל.
וואלה.
מתברר שילדים עם קרון, מבוגרים לא, זה רק אם אתה בהתלקחות.
כן.
אבל ילדים עם קרון, אני עומד איתה בתור ברומא, בבת מצווה, לקחתי אותה לרומא, אבא, אנחנו יכולים לעקוף את התור. מה זאת אומרת? יש לי, פותחת מראה לי. עכשיו, אמיתי חוקי, גם מגיע לה. עמדתי בתור כמובן, אני רק בשביל הדיבור שתראו איך הוא עוקף את התור,
ברור.
אז אין לי את הפסון, ואני מעדיף לעמוד בתור. אז בקיצור, כל אלה שכימבנו לעצמם כתבי נכה, ויש רבים כאלה, אגב, האחרון שנתפס בזה, היה איפי נווה, אתה זוכר, היה איזה תחקיר שמראה שהוא מכנה את האוטו שלו עם תו נכה?
לא זוכר. אני יודע שהוא עקף את התור כשהוא חזר לארץ, או שהוא יצא מהארץ.
זה כנראה הקטע הזה של תור לא בא לו טוב, באופן כללי.
הוא לא הבין את הקטע של התור, הוא חשב שזה תור הזהב, אתה מבין? זה כמו ההוא מוטי ממן, שהוא חיפש עבודה במשמרות, הוא לא הבין שזה משמרות המהפכה, אתה מבין? ראית את היציאה הזאת?
ינון, א', זה נורא הצחיק אותי, אבל אני לא יודע מה קורה לך היום.
מה?
אתה צריך להזכיר לי את מוטי ממן, כתוב לי כל תוכנית ואני שוכח להזכיר לך שעד שסוף סוף באמת תפסו בוגד, שאינו ישראל זיו, אתה מכיר את הסיפור של ישראל זיו עם מכונת הרעל?
ברור.
שהוא מספר, וכל הקרב בארבע וחצי, אז אנשים אמרו, זה ארבע וחצי בבוקר, אז איך הוא ידע כבר בארבע וחצי בבוקר? הנה, גם הוא עזר לחמאס. אגב, אתה מכיר את הסיפור שלי עם זה?
אתה ידעת בשלוש כבר. אתה והבעל של שקמה. אגב, שמעתי שהבעל של שקמה גם כן התפוצץ לו הביפר.
זה טוב. אני בשלוש בבוקר לא יודע כלום. גם אם יפול פה טיל, לא מעניין, אני ישן. עכשיו, אני בתוכנית פה איתך, העליתי את הבן של חבר ילדות שלי, עמית, אתה זוכר את זה? שהיה במסיבה בנובה.
כן.
ואני סיפרתי בתחילת הרעיון שאופר אבא שלו התקשר אליי ואמר לי, תקשיב, עמית באיזה מסיבה.
כן, כן,
ואז אמרתי,
כן.
תגיד לעמית, כן. לא לברוח, אף אחד לא יבוא להציל אותם. כן. שלא יתחיל זה שיעלה על עץ, נכון, הוא יחפור בור ויקרו. נכון. אגב, עמית עשה את זה, ומישהו שאתה מכיר טוב, להציל עוצמה, איפה בן כספית ידע כבר בתשע בבוקר?
כן, אני זוכר את זה.
רגע, אבל למה הגעתי לזה? כי אתה עכשיו מזכיר לי את מוטי ממן, כי אחרי כל הדיבורים, ותיאוריות הקונספירציה של מכונת הרעל, ושל הבעיה בעל של שקמה ברסלר, אגב, שהוא בכלל, הוא לא בכיר, הוא איש מבצעי פשוט, הבן אדם נלחם בידיים, בטרור.
אז למה התפוצץ לו הביפר?
כנראה הביפר תקול. זה קורה. סיפרתי לך על הקטע שהיה לי עם הביפר, סיפרתי לך, עם הנשיא קציר.
לא.
לא סיפרתי לך, אתה תמות על הסיפור הזה.
קציר?
כן, אתה תמות על הסיפור הזה. אז אחרי כל זה, מוטי ממן, שבאמת בגד, כאילו נסע לכאורה, נסע אל האיראנים, ואתה יודע, זה נפל על כסף.
כן.
כמה מפתיע שבסוף האיראנים הקמצנים לא יכולו להוסיף לו. אז תעבור על הפיד שלו, הוא צופה הדוק של 14, הוא מכונת רעל על סטרואידים.
לא, 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 מה פתאום? יש לו מלא שהוא נכנס בביבי, בוגד וכל מיני דברים כאלה, על נתניהו.
מצד ימין, אחי.
ואגב,
מכונת רעל הסטרואידים, תכנסו אתם לפיד שלו, תחליטו לבד.
לא, יש מלא ציטוטים שלו שהוא נכנס בביבי,
הוא נכנס בביבי כמו אריה קינג, הוא נכנס בביבי מצד ימין. וכל מה שהוא כותב שם, אם אתה רוצה לשלח לך את זה, אם לא נכנסת בעצמך, זה אותם מסרים שלכם על ברק ועל שקמה ועל יאיר גולן ועל כל החבורה הזו, זה צופה ערוץ 14 לכאורה קלאסי, שמכון נשטף ומצד שני,
אני ראיתי לא מעט ציוצים שהוא לגמרי נגד ביבי.
טוב, אז אני אתן לך את זה,
אבל מה שכן שלחו לי מקודם, שהחשבון הזה שאתה טוען שהוא איראני, זה שקורא לרצוח את נתניהו, שיתף פוסטים שלך.
מצוין. טראפיק זה דבר טוב. אבל אני לא טוען שהוא איראני, תהיה מדויק. יש את הקטע הזה שנקרא התערבות השפעה זרה, זה יכול אגב להיות רוסי.
אוקיי.
אבל תקשיב לסיפור.
אולי זה מוטי ממן מפעיל אותו.
בדיוק, מהכלא. אני קיבלתי ביפר, די ראשון, כאילו די בהתחלה, אתה יודע, זה היה יוקרתי, אתה זוכרת את התקופה הזאת, הסתובבת עם ביפר, שמת אותו אחי, זה,
ברור.
עכשיו, הביפר צעק.
היה לי עוד ביחידה לדעתי ביפר, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה.
רק שלא היה בצד השני ארגון ביום שפוצץ לכם את זה.
כן.
ונורא הסתובבתי כמו טווס, ואז קבעו לי, נקבע לי פגישה במכון ויצמן, עם הנשיא לשעבר קציר, ועוד שני פרופסורים לאיזה כתבה, הייתי כתב צעיר, 87 כזה, ממש צעיר, וביקשתי מחבר טוב שלי, שבזמן שאני שם, נשלח לי איזה הודעה, שכזה, זה מצפצף, אני אפילו זוכר את המנוי, אתה זוכר את המנוי שלך?
לא.
91427 היה שלי.
לא, זה היה שלי, זה המספר שלי דווקא.
בשעה יהודה, אני מדבר איתך על 87, כן? לא על 2024. טו, 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 91427, ואני מגביר מקסימום ווליום. תתקשר לגבר שאתה אוהב, חוזרת, תתקשר לגבר שאתה אוהב, תודה. עכשיו, הסו שלח בחדר, זה 87. זה לא תקופה שבה, אתה יודע, מצד הגאווה וכאלה. כולם מסתכלים זה על זה במבוכה. כמובן ש... רבע שעה אחרי זה כבר לא הייתי שם, ומאז הלכתי עם הביפר במינימום ווליום, כאילו במיוט. זה 87, נוסטלגיית ביפרים, אבל לפחות הוא לא התפוצץ.
רגע, לא הבנתי, זה סאונד תתקשר לגבר שאתה אוהב?
ברור.
זה היה סאונד?
כן, הביפרים הראשונים, שנים שלמות קיבלת את ההודעה.
בסאונד?
בקולה, כן, שבחורה אתה שומע אותה,
כן.
והיא גם אומרת פעם שנייה, אם לא שמעת,
כן.
חוזרת, אתה מכיר את זה בקשר שאתה אומר שנית מילים פעמיים, כן, במבצעים. כן. היא אומרת פעם שנייה, ואם פספסת גם את השנייה, אתה מתקשר אליה,
כן, לא.
לביפר ומבקש שתקריא להודעות. כן, אז לא. אני לא רציתי ש... כן. אז אני הגברתי שהם ישמעו, הבנתי. שאני צריך להתקשר לגבר שאני
לא
אוהב.
לא זכרתי את הקטע הזה. 87 אני התגייסתי, נובמבר 87, כשהתחילה היה אינטיפאדה בדיוק.
וכן, באת להציל את המצב. אני ב-87 הייתי כבר עיתונאי שנה, או שנתיים, אז עברתי בדיוק מהספורט לשפלה.
כן, תראה, אני רוצה לדבר איתך על נושא התפילה בהפרדה ביום הכיפורים. תראה, אני מבין שהמחוזי אמר שהוא נותן את האוטונומיה לעיריית תל אביב להחליט על המרחב הציבורי, כן, על האורחות חיים במרחב הציבורי שלה, שזה דבר די מעניין, כי בזמנו, כשהייתה הופעה של מוטי שטיינמץ באפולה, בהפרדה, אז בגץ פסל אותה, הוא לא נתן לעירייה את המרחב להחליט על האוטונומיה לגבי הפרדה בין גברים לנשים, כן? אז מה שנקרא, יש לי פה תחושה של איפה ואיפה, כן? של בתי המשפט, לא ש, כאילו, לא שזה מאוד מוזר, לא שזה מאוד מוזר, אבל בכל זאת, בתי המשפט בישראל שוב מראים לנו שהם בסך הכל שופטים, מה שנקרא פוליטיקאים בגלימות, עם תפיסת עולם, עם אג'נדה, שחושבים, וזה נראה לו סביר לשופט במחוזי, שעיריית תל אביב לא תאפשר תפילה בהפרדה, ומבחינתו, הפשרה זה שהיא תאפשר תפילה, כי העירייה כבר גם לא רוצה לאפשר בכלל תפילה, אז הוא אומר, בואו תעשו פשרה, תאפשרו להם תפילה, אבל לא בהפרדה. תגיד לי, אתה שופט בניקרגואה? מי אתה השופט הזה במחוזה? מי אתה? איפה גדלת? מי חינך אותך? מה השם של השופט הזה? מי חינך אותו? איפה הוא גדל? באיזה דת הוא? הוא נוצרי? הוא בודיסטי? אתה לא יודע שיהודים אורתודוקסים מתפללים בהפרדה? מה קרה לכם? מה קרה לכם 2000 שנה שפתאום אתם עושים כזה דבר? באנו לארץ ישראל, יהודים צריכים להתחנן בשביל שיאפשרו להם להתפלל כמצוות אבותם במרחב הציבורי שלהם בארץ ישראל? אתם ירדתם מהפסים? אתם השתגעתם? מה עובר עליכם? מה אתם רוצים מלחמה? מה הקטע? מה נהיה? אגב, הדוסים התפללו, זה חילונים שרוצים להתפלל ברחובה של עיר ביום הכיפורים, שאין להם מקום בבתי כנסת, אנשים שרוצים להתפלל. מה עובר עליכם? אני משתגע. משתגע, משתגע, משתגע. לא מספיק סבלנו בשבעה באוקטובר, אחרי מה שקרה פה ביום הכיפורים ובשמחת תורה הקודמים? מה, אני לא מבין את האירוע. לא תלמדו שום דבר? לא תפנימו שום דבר? לא תאפשרו לאנשים? להתפלל? מה עוד מה תחליטו? שאסור ללכת עם כיפה? מה תחליטו? שאסור לעשות ברית מילה? באירופה כבר יש מקומות שאסור לעשות ברית מילה. משוגעים! משוגעים! מה, אתם רוצים להתבולל? מה, אתם רוצים להעביר אותנו על דתנו? להיות ככל הגויים? מישהו פה צריך להעיר את האירוע, זה לא שאנחנו כולם נהיה דביקים וכל הדבר הזה.
כן, כן, הערת מצוין, כי בגדול מה שכל הנאום הזה עכשיו היה נאום אנטישמי, שמנסה להעליל עלינו, יהודים טובים לא פחות ממך, לאסור על יהודים לחבוש כיפה וכולי. אני מציע שתקרא את פסק הדין לפני שאתה מתנף את השופט. זה סתם עניין של נימוס אלמנטרי. פסק הדין קובע שההחלטה של עיריית תל אביב היא סבירה, ובניגוד למה שאמרת עכשיו, ואמרת גם אלף פעמים קודם, אף אחד לא מונע מאף אחד בתל אביב להתפלל, גם לא במרחב הציבורי. מה שקרה השנה זה שבגלל האירוע בשנה שעברה, שהוא עברה על החוק, אגב, העירוני, יש עכשיו 200 אלף מטרילים שמבקשים להתפלל בחוץ, בהפרדה ולא בהפרדה, והעירייה הייתה צריכה להחליט אם היא נותנת לטירוף הזה להשתולל ברמת ההטרלות האינסופיות, זה לא רק הראש היהודי פה ושם, או לא. ועכשיו אני אקריא לך פוסט של הנציג של, של הדתיים בעיריית תל אביב, הנבחר, אגב, הוא יהודי אורתודוקסי, יהודתי, חברים וחברות, זה מהחמישה באוגוסט,
מי זה?
זה כשהתחיל, אני אשלח לך אותו תכף. חיים גורן קוראים לו. הערב התפרסם מכתב העירייה לגבי תפילות יום כיפור בכיכר דיזנגוף. בתקשורת כבר הוחלט שהעירייה לא תאפשר בכלל קיום תפילות בעיר ביום כיפור, וכמובן שזה יצר זעזוע וכעס גדול. בואו נביא רגע את הדברים. קודם כל המכתב לא אומר את זה. הוא אומר שבכיכרות אינטנסיביות, דוגמת כיכר דיזנגוף, היא לא תאשר, אבל בהחלט תסייע לקיום תפילות גם במרחב הציבורי, מחוץ לבתי הכנסת או בסמוך, בכל מקום שהוא צורך ציבורי. צריך להבין גם מה קרה מאחורי הקלעים. בעקבות שנה שעברה פנו לא מעט ארגונים לעירייה בבקשה לקיים תפילות בכיכר דיזינגוף. ביניהם גם ארגונים לא דתיים, כאלה שמטרתם ברורה והפוכה. קודם כל משפטית, העירייה לא יכולה לאשר לזה כן ולזה לא. מעבר לכך, להביא למצב שבו מראש הולכים להפוך את יום כיפור בכיכר לזירת מלחמת אחים בעיצומו של היום הקדוש, זה לא משהו שאף אחד מאיתנו היה רוצה לראות, אני מאמין. חשוב לומר, העירייה לא רוצה ולא יכולה חוקית למנוע מאף אחד להתפלל איפה ומתי שהוא רוצה. כל אחד יכול לבוא לכיכר כזו או אחרת עם סידור ביד ולהתפלל ככל שליבו חפץ. התייחסות העירייה היא רק לסגירת המרחב כמקום עבור קהילה או ארגון ספציפי באמצעות העמדת במות, שולחנות, כיסאות וכו'. וגם לגבי זה, וזה תכף ייגמר, יש לומר, אנו מובילים בתקופה האחרונה יוזמה ציבורית שיהיו שותפים לקהילות וארגונים מכל צדדי הקשת לקיים תפילה ציבורית מכובדת ויפה מתוך אחדות ורצון טוב להתעלות ביום כיפור מעל המחלוקות ולהראות שניתן לתקן את השבר שהיה. אני מאוד מקווה שנצליח ביוזמה זו שידרושה לנו בייחוד בתקופה קשה זו כמו אוויר לנשימה. כולי תפילה שנצליח יחד לקדש שם שמיים ושם העם ולהתאחד ביום כיפורים זה, כי אם לא עכשיו אם הייתה. וסיכום שלי, מה שאתם רואים מראש יהודי ועד ינון מגל זה ניסיון להטריל ובאמת להפוך חלק גדול מאוד מעם ישראל לאנטי יהודים, לאנטישמים, לכאלה שעוד רגע יפשפשו בביצים שלנו לראות מי נימול ומי לא, כשהאמת אחרת. תל אביב עמוסה בבתי כנסת, אפשר גם אגב כשאין מקום לצאת החוצה ולהמשיך את התפילה בחוץ בהפרדה. הוא הסביר בדיוק מה העירייה מחויבת על פי חוק, והשופט הבין את זה ואמר שההחלטה שלה סבירה. אבל עכשיו הם ימשיכו להסיט ולהגיד שאנחנו לא יהודים, תקפנו יהודים שניסו להתפלל, ומי לא, ואני קורא לכולנו להירגע. הלוואי שהיה איזושהי, מה שהוא אומר, היוזמה הזו, אני בעצמי, אני לא יכול, אי אפשר לנהוג מהוד השרון לתל אביב, ובא לציון גואל, פרסומות.
שלום לתת אלוף במילואים, עינב שלב.
מה שלומך, עינב?
אהלן, ברוך השם.
אהלן, אהלן.
וממני אתה מתעלם, לא חשוב.
הוא אמר שלום, אהלן בן, התחייתי, מה העניינים, מה שלומכם?
אנחנו בסדר.
תגיד,
אתה... הים 1-401, נכון?
מודה באשמת, כן.
חטיבת שריון מעוללת, כמעט, כמעט, על הקצה כמעט כמו שבע.
אל תפקיד.
אני לא אתחיל, אבל אתם במסע להנצחת הנופלים שלכם.
נכון, קודם כל אני מודה לכם על הדקות שאתם נותנים לי, זה סופר חשוב. ואני במילואים, יצאתי פה מאיזשהו דיון, גם אמרתי לה... מפיק שלכם, זה מספיק חשוב באמת כדי לעסוק בדבר הזה. אנחנו הקמנו את העמותה, את 401, עמותה ל-401, שזה בלתי נתפס, כן? חטיבה סדירה בלי עמותה מסודרת, רחבה גדולה, שמאפשרת הרבה דברים. ובמהלך המלחמה, זה היה לבקשת בני אהרון, שהיה מח"ט 401 עד לא מזמן. אחסן החליף אותו, גיבור בפני עצמו. ואנחנו עושים כל מיני דברים, חלקם לא לרדיו, ועוזרים, ואני יכול להגיד שאפילו מצילי חיים שם. ועכשיו אנחנו עושים את הפרויקט להערכתי הרגיש ביותר, המורכב ביותר, הדין ביותר, לא יודע באיזה טייטל לימוד להשתמש בזה, והוא זוכרים את הגיבורים. כל מי שיעשה בגוגל זוכרים את הגיבורים יגיע אלינו, ואנחנו רוצים לעשות על כל נופל ונופלת. צריך להגיד, לנו יש מי לפני מספר ימים גם נופלת.
הפרמדיקית, הפרמדיקית היא שלכם.
נכון, גדוד 52, מותק של ילדה, ואנחנו עושים לכל נופל כזה זיכרון, סרט של 12 דקות על החיים שלו, לא על המוות שלו, על החיים שלו. על משהו, איפה הוא למד ומה הוא עשה ובאיזה חוגים ומשפחה וחברים. ואנחנו עושים את זה ברמת הפקה מאוד גבוהה. משתדלים באמת להשאיר למשפחה זיכרון. וזה מאיתנו למשפחה, זה לא צהלי, זה לא, אתם יודעים, דברים הענקים הגדולים. ובאמת, מה אתה עושה עם זה המשפחה? זה עניין שלה, בתקווה שאחרי זה זה ישמר ל, לא יודע מה, לאחים, לדודים, לנכדים ולכל מי שאפשר.
אני לא זוכר, אמרת כמה נופלים יש לכם במלחמה הזו?
יש לה, לחטיבה 401, יש 31 נופלים ונופלת. צריך לזכור אבל, תראו, זה דבר מוזר. אני לא יודעת כמה אתם חיים את זה, כי האזרחים לא, אין כבר חטיבות במובן הזה. הם בצקחים. כבר שנה בצוותי קרב חטיבתיים, אתה מגיע לערב של חטיבה 401 שיוצאת לכמה שעות, אז אתה רואה שם את, אני לא אפרט את המספרים, אבל אתה רואה את הגדודים מהנחל ומגבעתי, וזה גדוד של שריון שהוא, וככה הם מתאמנים, ואותו דבר אם תלך למחת גבעתי או למחת הנחל.
כן, זה הרבה יותר חכם, שאתה עשה, לכל גדוד שריון יש את החיר שלו, את ההנדסה שלו, את הזה, הסיוע שלו, וככה נלחם. זה מה שנקרא צוות קרב חטיבתי.
נכון, לכל חטיבה היום, לחטיבות הסדירות והמילואים, הם חטיבות, אני מאוד מעניין אותי, איך הצבא עומד לצאת מזה. כי תראו, אני לא נכנס עכשיו לסיפור ללבנון, ומתי ואיך וכולי, אבל זה ברור לכולם שזה ימשיך בצקחי. השאלה אחרי השנה, שנה וחצי, כמה זמן שזה לא ייקח, איך יוצאים? חוזרים לבני של הצקחים, של החטיבות? זה פחות ענייני היום, אני כיושב ראש עמותה עם עוד 8 אנשים שכולם בהתנדבות, אנשים יקרים מאוד, כולנו, זה פרויקט הדגל שלנו, אנחנו חרטנו על דגלנו לעסוק בזה, ואני מוכן לבוא לכל אולפן, מי האולפנים של ערוץ 14, 11, 12,
13. לא, לשם אל תלך. אתה היית במלחמות, הובלת חטיבת שריון, לשם אל תלך, אני חושש לך.
בטח לא לפטריוטים.
אני מנסה גם להגיע לפטריוטים בגילוי, ואני אגיד לכם, בסוף אתה מסתכל על הנופלים, ובאמת, ביותר מדקה של רצינות, זה חותך את הכל. יש שם את הקיבוצניק, ויש שם את הדתי, ויש שם את האי. לכן, אני, יש חובה מוסרית, לי ולחבריי מהעמותה,
מה צריך? עכשיו
לקודה.
תגיד לנו אקשן אייטם מבחינת תרומות, הם אוספים תרומות?
בדיוק, זה הסיפור. יש לנו גיוס המונים, ואני שוב אומר, כל מי שיכתוב בגוגל, זוכרים את הגיבורים, זה הדבר הראשון שיקפוץ לו. לא צריך לחפש את זה, בן, זה פשוט קופה.
ההפקה כבר קיימת? יש כבר מצלמים סרטים?
אנחנו מתחילים את הסרטים אחרי שנתאם לאסוף את הכסף, ומי שיכנס לזוכים את הגיבורים יראה בדיוק כמה אספנו. אני לא מתבייש להגיד, אספנו 49 מתוך ה-180 שאנחנו צריכים, וכל אחד ואחת שיכול לקחת בזה חלק, אנחנו יותר מנשמח. וחוץ מזה, 401 היא חטיבה מהוללת, כל חטיבות מהוללות, באמת, אני היום בראייה.
תגיד, מה המלחמה הזו עשתה לגיוס לשריון, ליוקרה של השריון, הרי עשית דפק?
לא נתפס, מה שלדעתי עשה יום כיפור לשריון, ו...
לא, ששת הימים.
אנחנו בציניות, אנחנו תמקיסטים, אנחנו מבינים שתמיד זה צריך איזו מלחמה כדי שתקפיץ את קרנה. אני יוצא פה מדיון שאמרתכם שאני במילואים, ואתה שומע תת אלוף שלא צמח בזה ואומר, אני צריך עוד טנקים ל-1, 2, 3. ובסוף הגיוס השתפר בצורה באמת קיצונית לחטיבות הסדירות, 7-188-401, 401 מהשביעי לאוקטובר. מהשביעי לאוקטובר, שהמחת שם וניסים ונסו עם הטנק הראשון, ועד היום לא יצאו מעזה. הם יוצאים לכמה ימים, מתארגנים, ונכנסים. זה חטיבה, כמו שבע אגב.
רגע, חטיבה עכשיו בעזה?
כן.
וואלה.
כן. והיא עשתה את העבודה המעולה, שוב, אנחנו מדברים על 401, אז זה נוח לי. היא עשתה את העבודה המעולה בלסטן, היא עשתה את העבודה המעולה ברפיח, היא עשתה את העבודה המעולה בפילדלפי, היא ממשיכה לעשות עבודה מצוינת בעוד כמה מקומות, שבהם זה אני יעצור מטעמי ברור למה.
שמה, היא התייצבה בצורה ברורה מאוד במקום השני של חטיבות השריון אי פעם. עקפתם את 188. תגיד, מתי אתה היית המחת מ-401?
אני הייתי בין 2010 ל-2012, המחת של 401, אז התחלנו להכניס את מעילי הרוח, אז התחילו, לפני זה נכנסו סוגים אחרים שנקראו 4א, משם המשכתי להיות קצינה גם של פיקוד מרכז אצל ניצן אלון, שהיום השם הזה כבר מודפק לדברים אחרים, ובהמשך הייתי רחת היבשה, ולאחר מכן השתחררתי מצהל, בדרגת תהל. זהו, אבל בשימת חיי היום היא לא המילואים, לא עבודה, לא זה, שכל מי שומע את זה, כולל המעסיקים שלי, זה הסיפור הזה, ואני אגיד עוד משפט אחד, ובאמת תודה על הזמן שאתם נותנים. תראו, זו מלחמה נורא ארוכה, היא לא הסתיימה, היא גם לא תסתיים, מי שחושב שביום יומיים הקרובים היא מסתיימת או בשבוע, זה לא מסתיים, ואורך הנשימה, אתם יודעים שאם הייתם מגיעים ב-15-20 לאוקטובר, בחודש וחצי, הייתם מגיעים ליחידות בצבא, הרנגים היו פותחים, אני לא יודע מה לעשות עם 30 מכונות כניסה, קיבלתי את זה מארצות הברית וזה, אני לא יודע מה לעשות, תסתכל ופותח לך כמו מפעל של שטראוס, אתה רואה. וזה היה התנדבות קיצונית לטובה. עבר הרבה זמן, זה ברור לנו שמדינת ישראל לא יכולה להישאר באותו הקטל.
תגיד, עיניו, השריון לדעתך הישראלי נכון לרגע זה אחרי השנה, ארוך ומוכן לתמרון בתוך לבנון? פעם קודמת זה לא היה מדהים.
אתה לוקחתי למקום אחר, אני אגיד על זה משפט, בסדר? גם אנחנו לפני התמרון ולא...
שמענו על איזה טיל, הם עשו ריברס אנג'ינירים לספייק שלנו.
לספייק, כן, לספייק, הם עשו ריברס אנג'ינירים לעוד דברים. אין מה להשוות את צהל, ובתוך זה התחיל השריון, למה שעבר בסיבוב הקודם, וביחד עם זה, בכל הצניעות הנדרשת, כי זה צבא מיומן, זה צבא אחרי שאנשים מלחמה, זה צבא של סגירת מעגלים, תראו, שוב, אזרחים לא מכירים את זה, צבאות מהעולם באים ללמוד את זה, בסדר מה שאנחנו עושים. גם בלבנון, אין לי בכלל ספק, אין, באמת, אני אומר את זה כאזרח, אין לי ספק שזה לא רק ההפתעות המודיעיניות שאתם תראו שם בהמשך, ויחד עם זה, זה תמרון, זה תמרון כבד, ויש בזה אלפי חיילים ויש לזה משמעויות.
Okay.
אבל אנחנו באיפר הרבה הרבה יותר חזקים ומוכנים, בסדרי גודל מהסיבוב האחרון.
ברור.
אבל
שם גם ניהול המלחמה היה לא טוב, אז מקווה שב...
לזה אני אפילו לא נכנס.
כן.
אוקיי. מלחמה הייתה טובה.
תת אלוף במילואים עינב שלב, מחת 401 בעבר, ויושב ראש עמותת החטיבה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, יקיריי, תודה על הזמן, וזוכרים את הגיבורים. תודה.
תודה. אתה איתנו או נגדנו? ברי סחרוף הוציא שיר של אריק איינשטיין, שמעת את ה...
בטח, רציתי להשמיע את זה.
באמת?
כתוב לי, כי הבחור שהפיק את זה, אני מכיר אותו טוב.
אה, כן? אוקיי, אז...
זה השיר שאריק שר אחרי התאונת דרכים הקשה שהוא עבר, החיים עוד לא חזרו למסלולם, והוא הכי מתאים בעולם לעכשיו.
החיים עוד לא חזרו למסלולם,
רוי ברקוביץ' קוראים למפיק.
לא, הפצעים עדיין לא הקלידו, אולי זה יישאר כבר לעולם, אולי צריך לתת לזה עוד זמן, צריך לתת לזה עוד זמן, זמן. השמש הגדולה מופיעה תמיד בזמן, הגשמים גם הם בסדר, יורדים הם בעיתם, עולם כמנהגו נוהג, שוקק בעצלתיים, אבל משהו בלב זועק חזק אל השמיים. החיים
אור רחוק בקצה המנהרה נקודה קטנה זוהרת מאירה באש קטנה התקרבנו לאיתנו מסרבים להאמין מלאכים עמדו בפתח שרים אשרי המאמין החיים עוד לא חזרו למסלולם לא הפצעים עדיין לא יקנים
יפה, יפה למרות ש אין כמו אריק
חד משמעית, אבל ברי זה הכי קרוב.
נגיד תודה לאורחים והמפיקים שרה פלסנר ויואב כהן, לאחראים על השידור באולפן טלה של סתיו קורנס ואיציק אהרון, והיא בנסוע אהרון, האורחים בדיגיטל. איתי ניקסון, מיכל קדוש ועידו טבת, מבחינתנו תם הטקס השבועי.
רוי ברקוביץ', תמשיך ככה, זה הפקה נפלאה.
אנחנו ניפגש, אם ירצה השם, בשבוע הבא. שלום.
אני בא גם אם הוא לא ירצה.
אל תהיה בטוח בזה.
תבדוק אותי.
אוקיי.